שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן, אחרי כמעט 20 שנים של מעורבות אמריקנית בעקבות המבצע הצבאי שעליו הכריז הנשיא ג'ורג' דאבליו בוש. ארצות הברית בעידן הנשיא ביידן משיגה את כוחותיה, משאירה את אפגניסטן, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים, בידי טליבן, הארגון שהשתלט במהירות מחדש על רוב שטחי המדינה, כולל הבירה קאבול. הנשיא נמלט, הנשיא המכהן מתוקף ההחלטות של הממשלה שהוקמה בחסות ארצות הברית, נמלט למדינה שכנה, הצבא עצמו חדל מלעמוד על המשמר, והתוצאה היא שהטליבן שב לשלוט ביד רמה במדינה הזאת, ואומר שבכוונתו להשליט שם את חוקי השריעה, להקים שם אמירות איסלאמית. על המשמעויות של האירוע הזה בהקשר המקומי, האזורי, הבינלאומי, וגם המשמעויות הספציפיות עבור מדינת ישראל. אנחנו נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, עם אלדד שביט, המרכזת המחקר במכון על ארצות הברית, ועם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר, טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב לשניכם.
שלום.
אז לפני שנתייחס להשלכות, אנחנו רוצים להבין את הדינמיקה שהובילה לאירוע עצמו, קודם כל מהצד האמריקאי, זה הצד היוזם, זה הצד שאחראי לתוצאות שאנחנו רואים כרגע. אז קודם אני רוצה לשאול אותך, אלדד, מאיפה מגיעה ההחלטה הזאת, מה עומד מאחוריה, ואיך זה משתלב במדיניות האמריקנית כיום?
שלום רב, אני חושב שקודם כל צריך להדגיש שלא מדובר פה במהלך של הפתעה. ארצות הברית מתכננת לסגת מאפגניסטן כבר זמן רב. מה שכן אולי היה הפתעה, ותכף נתייחס לזה אולי במילה, היה הדרך שבה קרתה הנסיגה. אבל בעצם הנסיגה היא לא הפתעה. כבר לפחות שלושה נשיאים אמריקאים, אם לא יותר, מנסים לקדם נסיגה אמריקאית מאפגניסטן, מתוקף ההבנה שלהם שזה אינטרס האמריקאי, ומצד אחד המשך הנוכחות גורמת לנזקים ולעלויות במשאבים לארצות הברית, ומצד שני יש לה גם היבטים אסטרטגיים שהיא צריכה לתת מענה באמצעות הנסיגה. ביידן חזר ואמר שהוא לא מתכוון להעביר את אפגניסטן לנשיא נוסף. הוא אמר ועשה. הוא אמר את זה לפני שהוא נבחר, והוא אמר את זה אחרי שהוא נבחר. הנשיא טראמפ הוא זה שקידם בצורה משמעותית את ההכנות לנסיעה. למי שזכור, ארצות הברית הגיעה להסכם עם הטליבן, אחרי שיח ארוך מאוד שהתקיים בתיווך של קטר, וההסכם אמור היה לייסד איזשהו דרך שבה הנסיגה תהיה באמת נסיגה מסודרת. במסגרתה היו גם איזשהם כללים ואיזשהו לוז מסוים, כמובן שבסופו של דבר רוב הדברים שסוכמו לא קרו, בעיקר משום שהטליבן גם לא הצליח או לא רצה, לא הצליח לקדם איזשהו שיח עם הממשלה האפגנית. כך הנשיא ביידן קבע שאחרון הכוחות האמריקאים יעזוב את אפגניסטן בתחילת ספטמבר, במועד ציון מיוחד, כאילו 20 שנה לפיגוע במגדלי התאומים, ומה שקרה זה שהתהליך הנסיגה, ברגע שהיה ברור שארצות הברית נסוגה, הטליבן החל לנהל איזושהי מערכה כדי לתפוס את האחיזה בתוך אפגניסטן, ומה שראינו בימים האחרונים. בהקשר של ההסתכלות האסטרטגית על ארצות הברית, יש לא מעט סיבות, אבל יש שתי סיבות מרכזיות. אחת זה מה שאמרתי, עייפות ממעורבות, ומה שהנשיאים האמריקאים האחרונים אמרו, endless war. מספיק, ארצות הברית תרמה הרבה מאוד משאבים, גם בכוח אדם וגם בכסף אינסופי, כדי לקיים את הנוכחות באפגניסטן, ומצד שני גם ארצות הברית בשנים האחרונות, גם בתקופת טראמפ וגם בתקופת ביידן, יש לה היבטים אסטרטגיים אחרים, כמו התחרות מול סין, ההתמודדות מול רוסיה, כך שהיה צריך לשחרר את ארצות הברית מהעול הזה של המערכה באפגניסטן, שכמו שגם ראינו בתוצאה של הימים האחרונים, לא הביא לכלום למעשה. אמנם בהתחלה הטליבן ואל-קאידה נפגעו משמעותית, אבל אחר כך, כמו תמיד, ובטח יורם ירחיב על זה, ארגונים כאלה משמרו את הכוח שלהם, ועדה את המוטיבציה שלהם. כך שאם אתה מסתכל לתוך ארצות הברית, יכול להיות שהימים האחרונים באמת לא נראים טוב. הם לא נראים טוב, כי ככה לא צריכה להיות נסיגה, באמת לא צריכות להיות תמונות שבהם הליקופטרים אמריקאים מפנים, או מטוסים אמריקאים מכניסים לתוכם 600 ומשהו איש, וממריאים ככה מבלי לדאוג מספיק לאנשים שסייעו לארצות הברית. הנסיגה לא נראית טוב. אבל בוא נהיה כנים עם עצמנו, האם בעוד חודש, חודשיים, מישהו בארצות הברית יזכור דווקא את הפינוי, או את אופי הפינוי? לא. מישהו בארצות הברית יזכור את זה שארצות הברית סיימה את המלחמה המיותרת והארוכה הזאת באפגניסטן. ובוודאי, אם מישהו לא יזכור, אז הממשל האמריקאי, כמו שהוא התחיל לעשות, יזכיר לו. וביידן בנאום שלו לאומה לפני יומיים עשה בעיקר את זה, הוא פחות התייחס לאחריות ולמשמעות של הנסיגה הלא מסודרת והבעייתית הזאת, אלא יותר התייחס לרמה העקרונית, ואמר שזה משרת את היעדים ואת האינטרסים האמריקאים, ואני חושב שזה בהחלט המצב, ובוא נגיד ככה שאם איזשהו רוברט מאיווה, או אפילו מקליפורניה, בעוד שבוע, יגיד, טוב, אז גמרנו, אנחנו כבר לא משלמים בכסף ולא משלמים בכוח אדם שמתים במקום שבו באמת אין איזה משמעות, ואם יהיה איום טרור, אנחנו כנראה נדע לטפל בזה בדרכים אחרות. אז אני חושב שברמה האסטרטגית, ביידן מבחינתו קיבל את ההחלטה הנכונה. זה לא בוצע כמו שצריך, אבל זה קיבל את ההחלטה הנכונה.
יורם, אני רוצה לשאול אותך על הדינמיקה הפנימית שקדמה לאירוע הזה, וגם מלווה אותו בעצם עד עכשיו, ההשתלטות מחדש של טליבן. אמר קודם אלדד, ההחלטה האמריקאית הייתה מונחת על השולחן, כולל שולחן מסע ומתן עם הארגון, בתקופתו של טראמפ הגיעו להסכם, לא הייתה פה שום הפתעה גדולה מבחינת הכוונות האמריקאיות, אבל מבחינת התרחיש שהתממש בסוף, אני רוצה לשאול אותך, האם זה התרחיש של לקראתו המומחים, מי שעוקבים אחרי האירועים באפגניסטן נערכו, התרחיש שבו בתוך זמן כל כך קצר, טליבן משתלט מחדש על המדינה, ומכריז על הקמת המדינה שלו, האמירות האסלאמית שלו.
כן, הדבר היחידי שלא צפו, בטח לא הציבור, זה הקצב של הקריסה. אני חושב שגם בארצות הברית היו אנשים, בוודאי הנשיא, על פי ההחלטות שלו, שלא הכינו את הסנריו הכי חמור שיקרה, קרי קריסה תוך ימים ולא תוך שבועות, ולכן ארצות הברית נאלצה להתמודד עם משבר תדמיתי מאוד חריף, שהיה דרך אגב קורה. המשבר של מעצמה שנסוגה, והתעמולה שמתלווה אליו על ידי אותם ארגונים שנלחמו נגד ארצות הברית, והשימוש על ידי ארגונים חיצוניים שרוצים לראות את ארצות הברית בנפילתה, התסריט הזה היה כתוב על הקיר. מה שלא היה כתוב על הקיר זה באמת הסנריו החמור הזה של קריסה תוך ימים, עם תמונות הזוועה שראינו, ובינתיים, אפרופו, מכיוון שאנחנו בעולם צזיתי, אז מה שהיה לפני יומיים כבר נראה יותר טוב אתמול, כלומר פחות גרוע, כי פתאום אנחנו רואים את ארצות הברית נערכת עם מעטפת של צבא, עם העברה של 6,000 חיילים לתוך אפגניסטן, כדי שיעטפו את שדה התעופה כמקום מרכזי, ויבטיחו את העברה בשלום, כמו שארצות הברית ציפתה. היא לא התכוננה לתסריט של הקריסה הזאת, היא לא תדמיתית ולא תודעתית. ולכן ראינו, ואנחנו עוד נראה, אנחנו עוד לא התחלנו לראות את חגיגות הניצחון, את עיצוב האתוס החדש של מעצמה מערבית נוצרית, שהובסה על ידי ארגון אסלאמי פונדמנטליסטי נחוש, את כל האתוס הזה שהתהפכו בוודאי גם אל-קאידה וגם הטליבן וגם כל הארגונים שסובבים אותם מהזן הסוני, ואנחנו כבר רואים את הדוגמיות שאנחנו שומעים מהארגונים השיעים, שאינם קשורים לעניין, כמו נסראללה שדיבר, אולי נדבר על זה אחרי זה, נפרט, שכבר חוגג ומנצל את את הדימוי הזה שראינו בימים האחרונים, לטובת הזהרה, כל מי שסומך על ארצות הברית, זה סופו.
כן. אולי בקצרה רק תגיד כמה מילים על טליבן. אנחנו כמובן זוכרים את המעורבות שלו בחסות לאל-קאידה ותחילת בתחילת שנות ה-2000, אבל מאז, מה הארגון הזה עשה, מה הוא שואף לעשות, עד כמה הוא מאיים מעבר לאיומים על אזרחי אפגניסטן, על הסביבה שלו?
תראה, הארגון הזה, ה-DNA שלו ברור. זה ארגון אסלאמי סוני פונדמנטליסטי שהציג, כשתפס את השלטון ב-96, אחרי מלחמת אזרחים ארוכה. צריך לזכור, הרוסים נסוגו ב-1989, הם תפסו את השלטון רק ב-96. הם השיטו, הכילו משטר אסלאמי קיצוני מאוד אגרסיבי, מאוד תוקפני כלפי האוכלוסייה בפנים, וגם תוקפני כלפי חוץ. ולכן הם לא זכו ללגיטימציה, אלא משלוש מדינות, פקיסטן, סעודיה ונדמה לי מעם, המפרציות. היום הטליבן, אחרי שמה שחווה ב-20 שנה האלה, ובנה את עצמו ככוח צבאי, ובנה את עצמו כי הוא חלק מהחברה האפגנית, הוא בנה את עצמו בפקיסטן, והוא נכנס לתוך אפגניסטן, וניצל את החולשה של הממשל המקומי כדי לתפוס אחיזה של 50% לפחות עד לפני כמה שנים צפורות, כבר 50% היו בשליטה שלו, ולפחות בדומיננטיות שלו, ולכן ההתקדמות הזאת לכיוון ההשתלטות עם הנסיגה האמריקאית, שרק היא זאת שחצצה בין השתלטות שלו מחדש על אפגניסטן לנוכח שלטון מושחת, כושל, בלתי אפקטיבי ובלתי לגיטימי, התוצאה היום אנחנו רואים את אפגניסטן שוב, את הטליבן שוב שולט, ועכשיו מה שראינו עוד פעם בהיסטוריה של, אנחנו היום היסטוריה זה יום יומיים, בהיסטוריה של הימים, של היום האחרון, היום האתמול, ראינו את מתקפת החיוכים, האסטרטגיה הטליבנית הברורה, לקבל לגיטימציה, מאחוריה עמדה הכוונה לקבל לגיטימציה בינלאומית, ואנחנו רואים, בניגוד לעבר, ואנחנו רואים איך מדינות האזור בוודאי, אבל גם מדינות אחרות, נותנות לה את הלגיטימציה, אפילו ארצות הברית, כמו שאמר אלדד, טראמפ נתן את הלגיטימציה, נתן לטליבן את הלגיטימציה הראשונית, בזה שהוא דיבר איתם, הגיע איתם להסכם, עוד על הראש של הממשל האפגני ובלי לשתף אותו.
אנחנו תכף נתייחס גם למשמעויות בהקשר של איומי טרור, כמובן, אבל אני רוצה קודם לשאול את שניכם, ככל שאפשר לומר, ועם כל הצניעות בתחום הזה, מה אנחנו מבינים לגבי ההשלכות על האזור, על הזירה הבינלאומית, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו קרובים מאוד לאירוע עצמו, כפי שאמר קודם יורם, כל יום משנה קצת את התמונה ויוצר אולי גם רושם שהולך ומשתנה, הארגון עצמו, טליבן, למד מההיסטוריה, משנה גם את הגישה שלו, את האסטרטגיה שלו, ועוד כל מיני שיקולים שכמובן יכול מאוד להיות שישתנו בהמשך, אבל ככל שאנחנו יכולים להעריך, כמו שאמרתי, בצניעות כרגע, מהן ההשלכות המיידיות, איזה השפעה יש לאירוע הזה על מדינות האזור ועל המעצמות שבהן מתחרה ארצות הברית, אז נתחיל איתך אלדד.
אני מסכים לחלוטין לגבי הצורך לגלות צניעות, בוודאי להשלכות של התרחשויות של הימים האחרונים לטווח הרחוק. אבל אני חושב שההיסטוריה תשפוט, היא ודאי לא תשפוט את הנוכחות האמריקאית באפגניסטן כהצלחה, ובמידה רבה התוצאה שלה, כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא שהאמריקאים נכשלו במשימות, למרות שביידן ניסה למזער את היעדים האסטרטגיים, הוא דיבר רק על הצורך במניעת טרור מאפגניסטן, אבל אני חושב שלאורך השנים, הנשיאים האמריקאים, חן בבוש, ניסו גם לייצר איזשהו משהו הרבה יותר רחב, וכמו שכבר נאמר, לייצר איזשהו מדינה דמוקרטית שתיתן מענה, ותוכל להתמודד עם הארגוני טרור האלה כמו טליבן, וזה נכשל. עכשיו, אם זה נכשל, ואם המדיניות האמריקאית נכשלה, אז בוודאי שאצל לא מעט יריבים של ארצות הברית, אם זה במערכת הגלובלית ואם זה באזור, יראו אם ארצות הברית נחלשה בגלל התהליך הזה, בגלל התרחיש הזה שקרה, והדימוי שלה כמעצמה סביר שנפגע, ויכול להיות שגם הם ינסו לנצל את זה כדי לקדם איזשהם אינטרסים שלהם, אם זה בזירה הבינלאומית ואם זה באזור. אבל אני חושב שזה מוקדם עדיין להגיד שיש פה איזשהו מימד שמחליש מאוד את היכולת של ארצות הברית לקדם את מעמדה כמעצמה מובילה בזירה הגלובלית, כפי שביידן הציב את זה עם כניסתו לתפקיד. דרך אגב, במאמר מוסגר צריך להגיד שגם היציאה מווייטנאם הייתה במידה רבה כישלון, וארצות הברית אחרי זה ידעה למנף את זה ולהפוך למעצמה מובילה בזירה הבינלאומית במשך השנים לאחר. עכשיו, לטווח הקצר, הסוגיה מציבה אתגר למדינות שגובלות עם המעצמות, למעצמות שגובלות עם עם אפגניסטן, סין, הודו, רוסיה לא גובלת עם אפגניסטן, אבל כל הסטניות, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, כולם הם החצר האחורית, הם מדינות שבשליטה של רוסיה, והם בהחלט יכולות להיות מוימות בגלל אי-יציבות באפגניסטן, היא באמת תפתח אי-יציבות באפגניסטן, אבל אני חושב שכמו שיורם כבר דיבר על כך, יכול להיות שאנחנו נראה פה מערכת יחסים אחרת בין המדינות האלה למה שראינו בעבר, וגם הטליבן מבין שהוא צריך לנהל אולי מערכת יחסים אחרת, אבל הזמן יגיד האם באמת תהיה פה הקרנה של אי-יציבות, אם תהיה אי-יציבות באפגניסטן, על, מה ש, על, על סין ש... יכול להיות שתהיה מאוימת, גם יש נוכחות אויגורית בתוך אפגניסטן שוכל איים, ורוסיה ומדינות אחרות, וגם כמובן איראן, כמובן שאלה מה עם הפליטים, האם יהיו פליטים לאיראן, לא יהיו פליטים לאיראן, אבל אם תשים לב בעיר האחרונים, כל המדינות האלה מנסות לשמר, או לפחות להגיד שהם יקיימו יחסים, גם אם הן לא מכירות במשטרה, של טליבן, הם יקיימו יחסים עם הגורמים האלה. עכשיו, צריך להגיד שגם ארצות הברית עדיין לא ויתרה על שיח עם טליבן, ובד בבד עם האירועי הזוועה האלה שראינו מקבול, השליח האמריקאי בקטר ממשיך לנהל מגעים עם הטליבן, והממשל האמריקאי ממשיך להגיד לטליבן שבמידה מסוימת סיוע בינלאומי וגיבוי בינלאומי לטליבן גם בהמשך, תלוי בהתנהלות שלו. עכשיו, השאלה היא מה האינטרסים שלו ואיך התפתחו האינטרסים של הטליבן, ואני חושב שזה עדיין, כלומר, יש מרחב שבמסגרתו ארצות הברית באמת נחשבת כמי שנכשלה, וזה משפיע על הדימוי שלה, אבל אני חושב שהיא גם יכולה מתוך זה לממש את היעדים האסטרטגיים שלה, ובעיקר בהפניית המשאבים והקשב של הממשל האמריקאי ושל הציבור האמריקאי, יעדים אחרים שארצות הברית צריכה להתקדם פנימה וחוצה.
כן. לפני שניפרד, אני רוצה רק לשאול אותך גם לגבי המשמעויות לישראל. ככל שאנחנו כאן יושבים וצופים באירוע הזה מן הצד, עד כמה זה אמור להדאיג אותנו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, ואיך זה מקרין על סוגיות שחשובות לישראל?
אני אתייחס לשלושה מישורים, את הסוגיה האם זה יביא, טרור על ישראל בהקשר של הפונדמנטליזם, אני אשאיר ליורם. אני רוצה להתייחס בהיבט של שלושה מישורים. קודם כל בהיבט של היכולת של מדינות דמוקרטיות להשליט סדר אחר במדינות אחרות דרך ניסיון להתערב במערכת הפנימית. ישראל יש גם את האפגניסטן שלה, יש את הנסיגה יש את הניסיון של ישראל לייצר איזושהי ממשלה בלבנון בזמנו, ואחר כך שהביא אותנו ל-20 שנה בלבנון, והנסיגה מלבנון, יש לנו את הנסיגה, אנחנו גם אנחנו לא הצלחנו. אז בוא נגיד, אין אפשרות לייצר איזשהו תרחיש שבמסגרתו אנחנו משפיעים ומקיימים ממשלה אחרת. או דרך הממשלה דמוקרטית פוגעים ב, או מנסים לפגוע בארגוני טרור. זה מישור אחד. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לנהל את הפעילות הביטחונית שלנו, כפי שאנחנו עושים, מול הפלסטינים, מול החמאס, אבל אנחנו לא נצליח להתמודד בדרך איזושהי השלטת דמוקרטיה איכשהו. מכלול שני זה איראן, סליחה, אני צריך לראות איך זה ישפיע על איראן בהיבט האזורי. אני חושב שבהקשר הזה, אין שינוי משמעותי. יכול להיות שלפרק זמן מסוימת איראן תרגיש יותר בטוחה בגלל המצוקה האמריקאית, לכאורה, להיות יותר אגרסיבית באזור, אולי גם לקדם את הנושא של הגרעין, אבל זה לא בטוח שזה כל כך קשור לאפגניסטן, זה יותר קשור לתהליכים שקורים בתוך, בתוך איראן. והמישור האחרון זה המישור של ארצות הברית. אני קראתי ושמעתי על הרבה מאוד אנשים שאומרים שאנחנו לא יכולים לסמוך על ארצות הברית. הדברים האלה הם מורכבים. אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך לסמוך על ארצות הברית, ואני חושב שארצות הברית מסתכלת על ישראל כבעלת ברית, ובמידה רבה, בהרבה מאוד היבטים, ממשיכה לסייע אלינו, אם זה בהיבט של, של כסף, אם זה בהיבט של סיוע מבצעי, ואם זה סיוע מודיעיני, כך שאנחנו, בהחלט כמדינה, ארצות הברית היא בעלת ברית שלנו. יש את הממד שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן, והוא לא חדש, של היציאה או התנתקות האמריקאית, או הורדת רמת המעורבות האמריקאית במזרח התיכון, בהיבט של השקעת משאבים צבאיים, אני חושב שזה לא דבר חדש, ואפגניסטן כמובן מעידה על כך שבעתיים, לזה אנחנו צריכים להיערך, אם על ידי חיזוק השיח והדיאלוג האסטרטגי עם האמריקאים, אם זה על ידי המשך הבנייה של בריתות, בריתות אסטרטגיות עם גורמים אזוריים, כמו שאנחנו עושים במסגרת הסכמי אברהם, ואם זה המשך חיזוק הכוח הצבאי שלנו והפעילות שלנו נגד הגורמים שמאיימים עלינו.
אז תודה רבה לך אלדד, ועכשיו אנחנו נעבור אליך בחזרה יורם בהקשר של איומי טרור, המאבק הגלובלי בטרור, אתה יודע, אנחנו מדברים שוב לקראת יום השנה ה-20 לפיגועי ה-11 בספטמבר, זה עושה רושם שהאסטרטגיה שבה בחרה ארצות הברית אז, כפי שציינתי על ידי ממשל בוש הבן, לא הניבה את התוצאה הרצויה. השאלה היא איך האירוע הזה מקרין הלאה על התמודדות עם טרור מאפגניסטן באופן ספציפי, ארגונים שנותנים חסות לטרור, איך זה משפיע על הסביבה, וכמובן גם בהקשר הישראלי.
אני רוצה לכפור בתזה שמופצת ומדובררת בתקופה האחרונה על כישלון האסטרטגיה האמריקאית, ומבקש לחלק אותה לתקופות. האסטרטגיה האמריקאית שהביאה את ארצות הברית להיכנס לאפגניסטן, מזכיר, בשבעה באוקטובר הם נכנסו והגיבו, הייתה אסטרטגיה נכונה לזמנה. זאת לא הייתה טקטיקה, אלא זאת הייתה אסטרטגיה. האסטרטגיה אמרה, אנחנו תוקפים גם את מי שפגע בנו והעז לתקוף את ארצות הברית בתחומה, מה שלא עשו רוסיה ולא עשתה סין ולא עשתה אף מדינה אחרת, עשה ארגון טרור שישב באפגניסטן, הכשיר את עצמו באפגניסטן, קיבל את החסות של משטר הטליבן, ולכן צריך לעקור גם את הטליבן משורש. המחשבה שאפשר לעקור אותו משורש, מאפגניסטן, התברה כמקח טעות, אבל את אפגניסטן, את טליבן, סילקו בפרק זמן מאוד קצר מתוך אפגניסטן, ואילצו אותם להימלט לפקיסטן, והשיגו את ההישג הזה, היכו מכה קשה באל-קאידה.
חיסלו את המנהיג כעבור עשור.
הרגו, לפני המנהיג, הרגו רבים מהמפקדים שלו, הניסו את האחרים, עצרו אותם, השיגו מודיעין, למדו על הארגון, סיכלו הרבה מאוד טרור, ובעצם את ההישג הזה השיגו. הבעיה הייתה שהם פיתחו עוד מטרות משנה.
אפשר לומר שאלה היו יומרות שלא יכולות להתממש?
מטרות המשנה התבררו די מהר כבלתי ישימות. מטרות המשנה היו לעקור גוף שהוא חלק בשר מבשרה של אפגניסטן לאורך זמן, במיוחד אם לא תהיה נוכחות אמריקאית. וגם תהיה נוכחות אמריקאית, היא לא נוכחות שבאה למשול במדינה. ולכן ההיבט הזה הוביל למה שבסופו של דבר אנחנו רואים היום ומציגים ככישלון, קרי אי יכולת לעקור גורם שהוא מושרש בתוך חברה, לעקור אותו החוצה, אלא לפרק זמן קצר. הנקודה השנייה הייתה שתילת, אני אקרא לזה ככה, שתילת משטר זר שאינו מתאים לתרבות המקומית. כלומר, היכולת להכיל או להשיט על אפגניסטן משטר דמוקרטי מערבי על חברה שלא בנויה ככה. זה מדינה מבוזרת עם שבטים, עם קבוצות אתניות שונות ומתנגדות. לא היה באפגניסטן שלטון מרכזי אפקטיבי שהכיל ושלט ביד רמה, אלא אם כן היה בכוח הזרוע לאורך שנים, על אותם שבטים, ולכן היו מגיעים להבנות ונותנים בעצם מנהלים משטר מבוזר, למרות שיש מרכז. גם היומרה הזאת היא שמה נכשלה, ואני חושב שהאמריקאים הבינו את זה, ומכיוון שהם התפתו, וגם בהתחלה הצליח להם, צריך לזכור בהתחלה האמריקאים הצליחו להכיל, בחטא, משטר דמוקרטי בוורסיה המקומית, נתנו לה, נתנו חסות למשטר של 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 קרזאי שהיה הנשיא הראשון, ובעצם במשך 20 שנה לכאורה או לא לכאורה הם הצליחו לסייע ולתת תמיכה שהתנהל שם משטר סביר ולא תוקפני כלפי חוץ, כאשר הגבר בעצם המרכיב הטליבני המקומי השורשי והכישלון של הממשל האפגני בעצם להשיט את שליטתו על כל החברה. התוצאה הייתה שלמרות שהיה שם צבא שהאמריקאים טיפחו וסייעו של כמעט 350 אלף שוטרים, חיילים, כוחות ביטחון, בסוף באו כ-100 אלף אנשים, וכשהם התמודדו איתם, בסופו של דבר הצבא הזה קרס לתוך עצמו, כי לא היה שם משטר שיכוון אותו, לא היה שם רצון להילחם, ולכן אנחנו הגענו למצב הזה. אני חושב שהאמריקאים די מהר הבינו שהם נמצאים ב-dead end. וכמעט כל הנשיאים, בטח בוש בסוף, במה שאתה שומע את הזיכרונות שלו, הוא מבין שההצלחה הייתה חלקית ורגעית או זמנית. אובמה, שנכנס לתפקיד וקיבל את התיק הזה, הבין את המצב, לא רצה לתגבר, אבל נאלץ לתגבר, אבל קבע, יחד עם התגבור שהוא עשה, של כמעט 40 אלף חיילים, יחד עם, עם נאטו, קבע כבר תאריך נסיגה, ובעצם ארצות הברית מתחילה לסגת. אצל טראמפ, אנחנו מגיעים לרמת נוכחות של חיילים אמריקאים בכל המדינה העצומה הזאת, 10,000 בסוף ימיו, בסוף כהונתו, 2,500 חיילים. ברור שאי אפשר להחזיק את זה, ברור שהמגמה הייתה מגמה של נסיגה, וטראמפ הבין את זה, וביידן קיבל את הירושה. הבעיה הייתה ההיערכות לקראת ניהול נסיגה מאובטחת ושקטה. שם אנחנו הגענו לתוצאה הזאת של הנראות ושל התדמית, שהיא בסופו דבר, כמו שאמר אלדד, לדעתי תהיה bumper on the road, כמו שמבחינת הטליבן, כל האירוע הזה שנכנסה לשם מדינה, מעצמה זרה ושעתה שם, הוא גם כן פקר בהיסטוריה שסופו היה ברור.
האם אנחנו יכולים בשלב זה בכלל ללמוד מהאירוע הזה, כיצד הוא ישפיע על ארגוני הטרור שפועלים בסביבתנו, בהנחה שנשאר שם ממשל יציב של טליבן, ובהנחה שמה שידענו עליו עד עכשיו יהיה תקף גם מעכשיו והלאה, כמו שאתה אומר, הארגון הזה עובר שינויים, וכמובן, איך כל זה, מנקודת המבט של מאבק בטרור, הסתמכות על ארצות הברית במסגרת האסטרטגיה המתחדשת שלה, משפיע על השיקולים של ישראל, על הביטחון של ישראל.
אני חושב שהרבה תלוי באיך תתפתח המצב באפגניסטן. האם הטליבן יאפשרו לא רק לאלקאידה לשהות שם, כי זה יקרה. השאלה, הטליבן עצמו דרך אגב לא נקט במדיניות תוקפנית כלפי חוץ, הוא לא תקף מדינות אחרות.
זה נגיד בשונה מדאש, אם בכלל...
גם בשונה מאלקאידה, כלומר הטליבן עצמו, יש אירוע אחד של קבוצה שנקראת ה-TTP, שזה הפקיסטן הטליבני, שסמוך על שולחנו של אלקאידה ושותף שלו, עשה התקפה אחת בארצות הברית בטיים סקוויר ב-2010, גם התקפה לא מי יודע מה מוצלחת מבחינה מבצעית. בעצם הטליבן, התוקפנות שלו הייתה בכך שהוא אפשר לארגונים לשהות בתוכו, להתאמן, להכשיר את עצמם ולצאת החוצה. אז השאלה הראשונה נוגעת איך הטליבן ינקוט, והאם הוא יאפשר לארגונים האלה שוב לקלוט אלפי מתנדבים, או מאות מתנדבים, או כמה אלפים בודדים של מתנדבים, שיכשירו את עצמם לקמפיין טרור בינלאומי. זאת שאלה אחת, צריך לראות. גם להם יש את הזיכרון של מה קרה כשזה... שהם אפשרו את זה, אז זאת שאלה אחת. בצד התדמיתי, בצד של האתוס, שהוא חשוב, בטח בעולם של היום, אני חושב שתהיה פה הקרנה חיובית מבחינתם, ושלילית מבחינתנו, מבחינת העולם המערבי, ובכלל זה גם ישראל, על העובדה שזה יהווה עידוד לאותן קבוצות אסלאמיות שמנסות לגייס אנשים מוסלמים, צעירים, שיצטרפו למאבק, וייתן להם רוח גבית, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, רוח המוקרמה, רוח המערכה המלחמה האגרסיבית כלפי המערב, הכופר, המשפיל את האסלאם. פה בצד התדמיתי יש פה ללא ספק בוסט, ללא ספק עידוד. אנחנו כבר רואים שוב ניסיון של גורמים מקומיים לתפוס גלים. פתאום החמאס, הניה מצטלם עם ברדר, אם אני זוכר נכון, או מישהו מהטליבן, כדי לתת לו תמיכה, למרות שהטליבן לא רואה בחמאס החס הפלסטיני איזה גורם דתי לגיטימי. אולי היום הטליבן החדש ייתן לו תמיכה מילולית, בוודאי הוא תומך בשחרור ירושלים. אנחנו רואים את נסראללה כבר תופס גלים ומנסה להציג את ארצות הברית כבלתי בלתי ניתנת, אי אפשר לסמוך עליה, היא חלשה, היא נמר של נייר, זה נותן להם עידוד, מקווים שארצות הברית תיפגע ולכן תיסוג מהאזור, כמו שאלדד התייחס לזה. אני בטווח הרחוק, אפילו הבינוני הרחוק, לא רואה משמעות. ישראל חייבת, כמו שעשתה בעבר, למרות שזה לא האויב המרכזי שלה, בציח הישראלי, אל-קאידה ודאעש אינן היריב המרכזי בציח בסדר העדיפויות הישראלי, היא חייבת לעקוב יחד עם הגורמים המערביים, אחרי ההתפתחויות באפגניסטן, לראות שהיא לא הופכת למחנה אימונים, ולראות שאנחנו לא סופגים את הארגונים האלה, פה אצלנו באזור, בחלק הסוני שלו, ובית אנחנו צריכים לראות שהחבר'ה השיעים, מהזר הנשיים, שאינו קשור אליהם ישירות, לא מנצל את ההזדמנות הזאת ומעודד עוד מתגייסים, ממילא הוא מנסה לצור על ישראל ולעשות בריתות, עם החמאס והג'יהאד הפלסטיני, האיסלאמי הפלסטיני, שהם ארגונים סונים, הוא מנסה כמובן ליצור את הזרוע השיעית, הציר השיעי, והארגונים האלה מתעודדים. אני משוכנע שהמיליציות העיראקיות אינן מקבלות את הניתוח שלנו, הן רואות בזה חלק מהמערכה ומהניצחון במערכה של האיסלאם הפונדמנטליסטי, הם אפילו מתעלמים מזה שסונים עשו את זה. מבחינתם זה בוסט, זה עידוד רציני, וזה מחזק את האמונה שלהם ואת הנכונות שלהם להסתכן, כי הם חושבים שארצות הברית וישראל הם נמר מנייר.
אז בנקודה הזאת אנחנו נעצור, וכמובן שככל שידרש אנחנו נרחיב בהמשך. תודה רבה, יורם.
תודה רבה.